ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ואילו משפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. שאל חותני זיכרונו לברכה, למה זה הדבר הראשון שהתורה פתחת פה בכל המשפטים? הם עכשיו במדבר. הקדוש ברוך הוא ידע שהם עתידים להישאר 40 שנה במדבר, ולא יהיו להם עבדים, עבד עברי בזמן הזה. ואחר כך 14 שנה של כיבוש וחילוק גם לא יהיה עבד עברי. אז מה זה כל כך תחוף ללמד כרגע את פרשת עבד עברי? יש דברים הרבה יותר שייכים, מה ששייך במדבר, וכיגח שורת איש, זה שייך גם במדבר, יכול להיות מחר בבוקר חס ושלום. אז זה הרבה יותר דחוף. למה הקדוש ברוך הוא מתחיל עם פרשת עבד עברי? ובאמת הוא אמר שהקושיה היא יותר גדולה, שירושלמי אומר שלא עכשיו נצטווים לראשונה על פרשת עבד עברי, אלא עוד כשהיו במצרים, תחת יד פרעה, הם כבר מצטווים על עבד עברי. כי כתוב, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. כמו שציווה אל פרעה מלך מצרים לשלח את העבדים שלו, כך ציווה אל בני ישראל לשלח את העבדים שלהם. אז עוד במצרים, כשהם בעצמם עבדים, הם כבר מצטווים על העבדים. יש לזה רמז בהפטרה בירמיהו. אנחנו לא קוראים השנה את ההפטרה הזאת, אבל ככה ירושלמי אומר. אז למה? אז הסביר חותני שכדי שישראל ירגישו יותר את העבד. כשאדם עצמו עבד, אז הוא מרגיש יותר את כמה זה מר להיות עבד, יבין יותר את נפש העבד. ככה כשמו רוצה שיקבלו את המצווה הזאת כשהם עוד מרגישים את העבדות. יש לנו אחר כך דברים דומים בפרשה. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. הוא חזר את העני עמך, שתרגיש כאילו אתה בעצמך עני. בשביל להבין את נפש העני, כמה הוא סובל, אם לוחצים אותו, תרגיש שאתה עני. אז תבין את נפש העני. בהמשך הפרשה כתוב, וגר לא תונה ולא חצינו כי גרים הייתם בארץ מצרים, גם כן, אתם הייתם גרים, אתם מבינים את נפש הגר, אל תונו את הגר. אחר כך יש, וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, ושש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה. אין כאן עיקר המצווה של שמיטה. עיקר המצווה מופיע אחר כך בפרשת בהר. אז למה בכל זאת כאן מופיע קצת עניין השמיטה? התורה אומרת, את נפש הגר אתם יודעים. גרים הייתם, איך תכירו את נפש האביון? אז הייתה לזה, ואספת את תבואתה, והשביעית תשמתנה ונטשתיה ואכלו אביוני עמך ויתחם, שגם העשירים יאכלו כמו עניים, אז ירגישו גם את נפש האביון על ידי השמיטה, יכירו גם את נפש האביון, שזה דבר גדול שאדם מיישם בעצמו את מה שיש בחבר שלו, כדי להרגיש אותו, כדי לשמוח בשמחות שלו וכדי להתאבל בצרות שלו, להרגיש את השני. זה בעצם, ואהבת לרעך כמוך, שתרגיש כאילו אתה חלק ממנו, הוא חלק ממך, אז תשמח בשמחה שלו ותצטער בצרות שלו. זה רצון התורה מהיהודי, שיבין את השני, שיסבול עם השני, ישמח עם השני. חכמי מוסר אומרים שיותר קשה לשמוח בשמחה של השני, מאשר להתאבל בהצרות של השני. וצריך גם לשמח בשמחה של השני. עד כמה שזה נכון כלפי כל יהודי, זה ודאי נכון עוד יותר בין איש ואשתו, שאדם צריך להגיד שאשתו היא חלק ממנו. מה שכואב לה, כואב לו, מה שמציק לה, מציק לו. מספרים על רבי אריה לוין, זכרונו לברכה, שבא פעם אל הרופא, עם אשתו ואמר, אדוני הרופא, הרגל שלנו כואבת. כי הרגל של אשתו כאבה, אמר, הרגל שלנו כואבת. חייב האדם להקדים את אשתו לו, שהיא תלויה בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם. אז כמו שלאבדי צריך לתת לבהמה לאכול לפני שהוא אוכל בעצמו, זה גם צורכי האישה להקדים לפני שהוא עוסק בצורכי עצמו, כי הבהמה תלויה בו ואשתו תלויה בו. כמובן להבדיל, שלא יגיד מישהו שאני השוויתי בין אישה ובין בהמה, אבל הבהמה תלויה בו ואשתו תלויה בו. הוא תלוי מי שאמר והיה עליו. מספרים על הרב של לודז', הרב אליחיים מייזל, שפעם ביום קר בחורף דפק אצל עשיר אחד, פתחו לו את הדלת, הוא שואל את העשיר, מה שלומך, מה שלום הגברת, מה שלום הבן הגדול שלומד בישיבה, והבן הקטן שלומד בחדר, ועוד ועוד. ובינתיים הדלת פתוחה, והבית מתקרר והולך, זה יום חורף קר, בלעוד שיותר קר מבירושלים, קר מאוד בחורף. אז הוא שואל את העשיר, הוא אומר, בבקשה שכבוד הרב ייכנס פנימה, אני אענה ברצון על כל השאלות, אבל שנזכור את הדלת שלא יתקרה הבית כל כך. רבי אליחיים לא שם לב, ממשיך לשאול ולשוחח, אני יודע, על מזג האוויר או על המסחר, אני לא יודע על מה. בסוף כשהבית כבר ממש התקרה, אתה יודע למה באתי? באתי כי אני אוסף כעת בשביל הסקה לעניים. רציתי שתרגיש כמה קר, תיתן יותר ביד רחבה לעניים. שתדע שגם להם קר וגם הם צריכים הסקה. להרגיש את הנפש של הזולת זה חשוב מאוד. כל שכן אצל אשתו, אשתו כגופו, ודאי צריך להריץ עוד אחד על המרות, שלכבד את אשתו, לאהוב את אשתו כגופו, ולכבדה יותר מגופו. גם בנוגע לשמחת פורים, הרמ"א אומר שמצווה להרבות במתנות לאביונים יותר מבסעודה ובמשלוח מנות. כי אין שמחה מפוארה לפני הקדוש ברוך הוא כמו לשמח את לב האומללים והנדכאים. לך ברוך השם יש מה לאכול, לחבר שלך יש גם מה לאכול, אבל לאביונים אין מה לאכול, אין שמחה בפורים. אתה שמח את האביונים, זה יותר חשוב מהשמחה של עצמך. אבל כמובן זה לא פותר מלהרפות בשמחה. מי שנכנס אדר מרפים בשמחה. חשבתי איך הדרך להרפות בשמחה באדר. חיוב של יין זה יש רק בפורים, אבל בשאר אדר איך הדרך להרפות בשמחה. יש הלכה בתשעה באב שאסור ללמוד, מפני שפקדי השם ישרים מסמכי לב. אז אם כן, הדרך לשמוח זה על ידי פקדי השם להרבות בלימוד בחודש אדר, אז מרבים בשמחה, שיהיה יותר מתחזק בלימוד בימים האלה, יותר מתמיד. חתם סופר שאל שאלה. מרדכי ואסתר תקנו שבפרזים יקרו ב-14, מפני שבכל העולם נחו ב-13, וגמרו את המלחמה ב-13, נחו ב-14, ושושן במוקפים יעשו פורים ב-15, מפני שבכל העולם גמרו את, בשושן גמרו את המלחמה ב-14, אז נחו ב-15. וכשאל למה עשו את הפורים בימים השנה חובה, ידי זה נאלצו לחלק לשני ימים, היו יותר דרסים פורים ביום שהיה נס העיקרי, המלחמה הייתה ב-13 בכל העולם, גם בשושן וגם בשאר העולם הייתה מלחמה ב-13. היו יכולים לעשות את פורים ב-13, שבו היה עיקר תוקף הנס, ואולי להוסיף עוד יום ב-14 במוקפים, לזכור את הנס הנוסף שהמלך נתן עוד יום ליהודים בשושן. אבל כל פעמים 13 זה היה עיקר הנס, אז למה לא עושים פורים ב-13? חתם סופר עונה כמדומני שאם היו עושים פורים ביום אחד בכל העולם, אז בכל העולם היו חייבים במשתה ושמחה ועד לא ידע, אז לא הייתה תורה, והעולם לא יכול להחזיק בלי תורה. אז צריך שביום שאלה שותים, אלה לומדים, וביום שאלה לומדים, אלה שותים. אמנם זה לא עוזר כאן בארץ, אנשים חוגגים בשני הימים, הולכים ב-14 במקום אחד, ב-15 ביום שני, בשני ימים לא לומדים. וסוף סוף יש יהודים שכן לומדים. זה החתם סופר עונה, אבל ואני הודעתי אפשר לומר עוד סיבה אחרת, יש ודאי עוד תירוצים, אבל ואני הודעתי נראה את הסיבה הזאת, שאנחנו רוצים להראות שלא סוף הנס בזה שניתן ליהודים להינקם מאויביהם ואין כבר מי שמקטרג, אפשר לעשות הכל, אלא רוצים לראות שעיקר ההודעה שלנו גם את זה שבעקבות הגזרה של המן קיימו וקיבלו היהודים. ועד אז הם טוענו מודעה רבה לאורייתא שקיבלנו את התורה מתוך כפייה ושם כפה עלינו הר כגיגית, אז לכן הייתה טענה שכאילו הם פטורים עכשיו מקיום מצוות. כל זמן שישבנו בארץ ישראל ניחא, ועכשיו השם זרק אותנו מהארץ, אז גם אנחנו כבר לא רוצים את התורה הזאת, את המצוות האלה. אחרי שנעשה הנס בשושן, אז קיימו וקיבלו היהודים, קיבלו מרצון, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, קיבלו מרצון עצמם את התורה הזאת. אנחנו רוצים להראות שהשמחה שלנו פורים לא רק על שהשם הציל את הנפשות מהמן הרשע, אלא שזכינו לקבל את התורה מרצון. זה בימים שאנחנו היהודים מאויביהם. כי ביום שהייתה המלחמה, אז יש עדיין גיגית. האויבים זה הגיגית שמכריחה אותנו לקיים את התורה. אבל אחרי שגמרו עם האויבים ואז מקבלים את התורה, אז בלי הרכגית, אז שמחת פורים שזכינו לקבל את התורה מרצון, לא כפופים לגויים, שאף אחד לא מכריח אותנו, אלא מפני שאנחנו רואים את השכחת השם עלינו גם בגלות, ובכל אופן תמיד השם משכיח עלינו ואנחנו רוצים לקיים את המצוות שלו בשמחה. אין טענה של מודעה רבה לא ראיתה. אמנם אני שאלתי את עצמי, איך זה אם קיבלו את התורה כל כך ברצון בימי מרדכי? איך זה שבערך 10 שנים אחרי הנס של המן עזרא עולה לארץ ישראל, יש רק קרוב ל-2,000 נפש שמצטרפים איתו? אם היה כל כך קבלת התורה ברצון, היו צריכים כולם לעזוב את הגלות וללכת לארץ ישראל. אם רק אפשר, ברגע שמתאפשר, חשבתי אולי באמת אין אפשר שכולם הגיעו להכרה הזאת. חלקים וקיבלו היהודים. אולי חלק עדיין לא היו כל כך מרוצים בתורה. אבל היות וחלק, אבל קודם הם טענו מודה רבה לא ראית. אבל הרי אם לא אמרתם שזה מודעה צריך למסור, אם אדם מוכר באונס, אז צריך למסור מודעה שמכרתי באונס, ואתם לא מסרתם מודעה. אבל דברים שבליבו ובלב כל העולם לא צריך למסור מודעה. אז קודם זה היה מבחינת דברים שבליבו ובלב כל העולם. אז הייתה טענת מודע רבה לא ראיתה. ואחרי הנס של מרדכי, אז חלק לפחות קיבלו ברצון, ועל ידי זה בטלה טענת מודע רבה לא ראיתה גם מאחרים, כי אז, זה כבר לא דברים שבלי בו ובלב כל אדם. אז באמת זה כבר מחייב גם את האחרים לקבל את התורה. אין להם טענה של מודע רבה לא ראיתה. אז כל היהודים זה קיימו וקיבלו היהודים.